חולין, דף קז, מתחילים בעזרת השם, דף קו עמוד ב', שתי שורות מלמטה, אמר רב, כהן הגדול מאחיו, הגאון, רבי ישראל, מאיר הכהן מרדין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ספר הידוע שהוא חיבר זה חפץ חיים, אבל בין היתר הספרים שהוא חיבר היה עוד ספר אחד מאוד מקורי, עם סיפור מרתק שמאחוריו, זה הספר מחנה ישראל. את הספר הזה הוא חיבר כשהוא ראה הרבה צעירים, מעם ישראל שחייבים ללכת ומתגייסים לצבא של אומות העולם ומתמודדים שם עם התמודדויות הלכתיות מאוד מורכבות והוא רוצה לתת להם מענה הלכתי. הוא חיבר להם ספר מיוחד שנקרא מחנה ישראל כמו שאמרנו ושם הוא נותן להם כל מיני פתרונות. אז שם הוא מביא בפרק ג' אות למד ד' פתרון הלכתי על פי הגמרא שנראה מיד. אמר רב, נוטל אדם את שתי ידיו שחרית. בבוקר בן אדם יכול לטול את שתי ידיו כמו שבן אדם נוטה לפני סעודה עם כל ההלכות, ומתנה עליהן, הוא אומר בפיו, את התנאי הבא, שהנטילה הזאת תועיל לו בשביל כל הפת, סעודות פת שהוא עתיד לאכול. וזה מועיל לו לכל היום כולו. והוא צריך להיזהר כמובן, לא לטנף את הידיים, ולא לטמא אותם. כמובן שהעצה הזאת שרב אומר, תכף נראה אם זה במקום הדחק או לא במקום הדחק. אבל בכל אופן על העצה הזאת, אמר לו רבי אבינה לבני פקטה דה ערבות. היה מקום שנקרא פקטה, היה פקטה הכוונה בקעה, של מקום שנקרא ערבות. זה היה בקעה, צחיחה ויבשה, לא היה שם הרבה מים. אז הוא אמר להם, כגון אתון, דלא שכיחו לחומיה, כגון אתם שאין לכם הרבה מים, אז אתם לא יכולים כל פעם בסעודה ליטול ידיים שוב, כי יגמר לכם המים מאוד מהר. לכן, משו ידייכו מצפרה, תתלו את הידיים בבוקר, ותנו עליו לכל היום, ותתנו שזה יועיל לכם לכל היום. עכשיו, האם אפשר לעשות את העצה הזאת בלי שום דחק, אלא סתם ככה חופשי? אז יש פה שתי לשונות. איקא דאמרי, בשעת הדחק אין, שלא בשעת הדחק לא. רק אם זה מקום של דחק, אפשר להקל. שלא במקום הדחק, אי אפשר להקל. ופליגה דרב, לפי הלשון הזאת, זה לא מתאים עם דברי רב, כי רב לא אומר את זה במקום הדחק. ואיקא דאמרי, יש לשון אחרת שאומרת, אפילו שלא בשעת הדחק נמי, גם אם זה לא בשעת הדחק, גם אפשר לעכב ליטול את הידיים בבוקר עם תנאי שזה יועיל לכל הסעודה שבמשך היום, והיינו דרב, זה באמת מתאים עם דבריו של רב. היום בזמן הזה, כל הפוסקים, פוסקים פה אחד, לא להשתמש עם התנאי הזה. היום בזמננו מאוד מאוד קשה לבן אדם לא להסיח דעת ולא לשכוח משמירת ידיו. לכן, להלכה למעשה, פוסקים, גם, כמו שאמרנו, מחנה ישראל, זה גם נפסק במשנה ברורה, סימן קוף סמך דלד, במהדורה של דירשו המפוארת, מובא שם גם כן הציטוט מתוך ספר מחנה ישראל שהזכרנו, שבאמת אנחנו פוסקים ככה רק במקום הדחק, דחק גדול, וגם אז, כמו שמביא בספר כף החיים, סעיף קטן, ח' מרבי יעקב חיים סופר, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא כותב שם גם שמאוד מאוד מאוד במקום הדחק גדול במיוחד אפשר להקל את הקולה הזאת, וגם אז לשים את הידיים בכפפות. עכשיו, אם אדם שם את הידיים בכפפות, הוא יכול להיות יותר בטוח שהוא לא ייגע בכל מיני מקומות המתונפים וישמע מכל תומה, אבל גם אז אומר הכף החיים שלפעמים יש דברים שאי אפשר לעשות אותם עם כפפות, אז זה מצוי שבן אדם יוריד את הכפפות, ואז מאוד מאוד קשה לבן אדם להשגיח שהידיים שלו יישארו טהורות. לכן, כמו שאמרנו, במקום הדחק גדול מאוד, רק אז אפשר להקל את הקולה הזאת. אמר רב פאפה, אי אריתא דדלהי, תעלה כזאת שהיו שופכים לבפנים מים, ואז התעלה הייתה ממשיכה כמו כזה מין עמת המים, תעלה ארוכה כזאת. עכשיו, בן אדם רוצה לטול ידיים בתוך אותה תעלה. אז אומר רב פאפה, אי אפשר להכניס את הידיים בתוך התעלה, ואז מישהו שופך מים לתוך התעלה, ואז במשך התעלה, הידיים שלו גם ישתפו. אסור, אין נוטלים ממנו לידיים. דלואט הוא מכוח גברה, כי המים שם, עד שהם מגיעים לידיים שלו, הם כבר לא מגיעים מכוח אדם ששפך אותם. כמובן שבתחילת התעלה, זה עדיין כן מהכוח של הבן אדם ששפך. לכן אומרת הגמרא, והיא מקרב לגבי דבלה, אם הבן אדם שם את הידיים ממש קרוב למקום של השפיכה, איפה ששפכים מהדלי לתוך אותה עמת המים, לתוך אותה תעלה, אז דקעת הוא מכוח גברה, נוטלים ממנו לידיים. בגלל שזה מגיע כן מכוח אדם, כי הבן אדם שופך את המים לתוך אותה תעלה, מכיוון שהבן אדם מכניס את הידיים שלו קרוב למקום של השפיכה, אז הבן אדם השני שבא להכניס את הידיים אחרי שהבן אדם הראשון שופך מתוך הדלי, זה יהיה מותר. והיא בזיעת דבלה, אם הדלי יש בו נקב, אבל נקב כל כך גדול, בכונס משקה, דיינו שאם ישימו את הכלי הזה הפוך ויטפטפו מים, המים יחדרו דרך אותו נקב ויכנס משקה לתוך אותו כלי, אז הנקב שם הוא יותר גדול מאשר סתם כלי שיש בו נקב מאוד דק, שאם יש מים בתוך אותו כלי, אז מטפטף מים דרך אותו נקב. כן, יש שיוצא משקה מתוך הכלי, זה אפילו אם זה נקב מאוד מאוד קטן יכול לטפטף מתוך הכלי החוצה, אבל כדי שיכנס משקה מנקב לתוך כלי, הנקב צריך להיות קצת יותר גדול. אז אם הנקב הוא מספיק גדול כמו כונס משקה, אז המים ממש מקלחים מהכלי הזה. אז בדרך כלל זה שיש נקב בכלי זה בעיה, כי זה כלי שבור. במקרה הזה זה דווקא יהיה פתרון. למה? אז אומר פה ככה. אם יש נקב בכונס משקה, מילא פלייפי, יוצא שהמים מחוברים. מכיוון שיש את הקילוח דרך אותו נקב של המים, מהדלי לתעלה, והקילוח הזה מעשה גם מחבר את המים למי גשמים, לתוך מים שבאמת קשרים לנצילת ידיים, אז אם כן, הוא מטביל בה את הידיים. אפשר כן פשוט מאוד לטבול את הידיים בתוך המים של התעלה. זאת אומרת ככה, מכיוון שהבן אדם עכשיו שופך מים מתוך דלי, לתעלה. התעלה הזאת זה לא מים שקשרים לטבילת ידיים. טבילת ידיים צריך שהמקום יהיה קשר לטבילה, טבילה רגילה. כיוון שהמים האלה הם מים שאובים, כי הרי הם נשאבו מתוך היאור ונשפחו לתוך התעלה, המים של התעלה לא קשרים לטבילת ידיים. אבל מה? מכיוון שהדלי שנשפח דרכו מים לתעלה, הרי יש לו נקב והמים מקלחים ליאור המקורי, והיאור המקורי הוא הרי כן קשר לטבילת ידיים, אז יש כאן מין חיבור בין היאור לבין הדלי, ובין הדלי לבין התעלה, לכן יהיה אפשר לטבול את הידיים בתוך התעלה. מאוד מעניין. ואמר רבא, כלי שניקב בכונס משקה, ולא ששואבים עם הכלי הזה ממקום אחר, אלא סתם, בן אדם יש לו כלי בבית, ויש בכלי הזה נקב, שדרך הנקב הזה יכול להיכנס מים מבחוץ לתוך הדלי. אז אין נוטלים ממנו לידיים, הוא פסול לנטילת ידיים כי אין לו כבר שם כלי, כיוון שיש בו נקב מדי גדול, הוא כבר לא נקרא כלי. ואמר רבא, כלי שאין בו רביעית, כלי שבתוך הכלי אין רביעית של מים, אין נוטלים ממנו לידיים. אסור ליטול לידיים, אדם לוקח ספל וממלא בספל פחות מרביעית, הוא לא יכול ליטול עם זה ידיים. צריך שיהיה בו כמות של רביעית מים כדי שיהיה מותר ליטול מזה את הידיים לסעודה. שואלת הגמרא, איני, וכי זה באמת ככה? ואמר רבא, כלי שאין מחזיק רביעית, אין נוטלים ממנו לידיים. דווקא שהכלי אין בו אפשרות להכיל רביעית של מים. רק אז עשו לטול בו ידיים, אבל המחזיק, אבל אם הוא מכיל רביעית, אף על גב דלת בי, לכאורה נראה שגם אם אין בו רביעית של מים, זה גם מספיק. איך אתה בא ואומר שצריך שיהיה בכלי באמת רביעית מים? הרי כאן אנחנו רואים שמספיק שהכלי הוא בגודל, שנכנס בפנים רביעית מים, גם יש בו פחות מרביעית, זה גם קשר. מתרצת הגמרא, לא קשה, זה לא סותר. מה שאמרנו שצריך שיהיה בו בפועל רביעית של מים, מדובר על אחד, כשרוצים ליטול ידיים לבן אדם אחד, הוא צריך ליטול בכלי שבתוך הכלי יש רביעית של מים, לא פחות. מה שאמרנו שאפשר שיהיה בו פחות מרביעית לטרי, מדובר פה שבן אדם אחד כבר נטל ידיים מתוך רביעית, עכשיו נשאר פה פחות מרביעית, הבן אדם השני יכול ליטול גם כשבכלי כרגע יש פחות מרביעית. דתנן, הגמרא מביאה משנה, מי רביעית נוטלין לידיים לאחד ואפילו לשניים. כשיש בכלי רביעית מים, אפשר ליטול בידיים בן אדם אחד עם כל הרביעית, ואם שתי אנשים רוצים ליטול ידיים מהרביעית הזאת, אפשר ליטול גם לשניים. יוצא שאחרי שאחד נטל את הידיים מתוך רביעית, נשאר פה עכשיו פחות מרביעית, ובכל זאת הוא קשה לנטילת ידיים, כי זה נקרא שיירי טהרה. זה נשאר מזה שמאדם תיאר את הידיים שלו קודם בזה. ולכן הבן אדם השני יכול גם ליטול ידיים מהכלי שנשאר בו פחות מרביעית מים. אמר לרב ששת להמימה, כפדיתו אמנה, האם אתם מקפידים שכלי שנטילת ידיים יהיה שלם? אמר לאין, בוודאי כן. החזותה, אתם מקפידים שיש שם מראה מים? אמר לאין, ודאי. השיעור, אתם מקפידים שיש שיעור של רביעית מים? אמר לאין, כן. איקא דאמרי, יש לשון אחרת שאומרת שהוא תירץ רק על שתי שאלות, כן. אחי אמר לי, ככה המימר ענה לו, אמנה והחזותה קפדינן, שהכלי יהיה שלם ושהמים יהיה להם מראה מים, אנחנו מקפידים. אבל השיעור הלא קפדינן, שהשיעור יהיה כל הזמן רביעית מים, שהכלי יכיל רביעית מים כל פעם בנטילת הים, אז אנחנו לא מקפידים, והוא מביא לו את המשנה שקראנו קודם, דתנן, מי רביעית, נוטלים לידיים לאחד, ואפילו לשניים, רואים מכאן שאפשר שיהיה פחות מרביעית. ברגע שהראשון נטל ידיים מתוך כלי שיש בו רק רביעית, אז השני הוא כבר נוטל ידיים מפחות מרביעית, ואתה רואה שזה קשר? אומרת הגמרא, ולא היא, זה ראיה לא נכונה. למה? כמו שאמרנו קודם, שאני אתה משום דקאת ומשערי תארה. שם זה שונה, כששתי אנשים מוצאים לטול ידיים מכלי אחד שיש בו רק רביעית, אז זה יהיה כשר. אבל לקחת לבן אדם אחד מלכתחיל הכלי שיש בו פחות מרביעית ולטול בו ידיים, זה לא יהיה כשר. אז להגיד שלא צריכים שיעור של רביעית מים זה לא נכון, אלא צריך שיעור של רביעית מים. רק כשיש לך רביעית מים, אתה יכול לטול את זה ידיים לבן אדם אחד, אבל גם לשתי אנשים, למרות שהבן אדם השני לא יהיה לו רביעית מים כבר, אבל זה עדיין נקרא שיש רביעית, מכיוון שלפני הנטילה של שתיהם היה רביעית מים בתוך הכלי. התקין רבי יעקב מנהר פקוד. הוא הכין כזה מין כלי, מזכוכית, נטלה, בת רביתה. היה שם בדיוק רביעית. הם היו מצנים את זה באיזושהי פינה מסוימת, וכל פעם כשבן אדם היה מגיע ואומר, תשמע, יש לי בבית כלי, תגיד לי, זה באמת טוב בשבילו, יש פה רביעית או אין? היו בודקים עם הנטלה הזאת, האם זה אותו כמות? אם כן, אמרו לו זה קשר. אם לא, אמרו לו תביא יותר גדול. התקין רב אשי, בהוצל, קוזה בת רביתה. הוא גם כן התקין כלי שיהיה לו שיעור בדיוק של רביעית, רק הוא עשה את זה מחרס. קוזה, הכוונה מחרס. ואמר רבה, מגופת חבית, המכסה של החבית, שחקק ברביעית, ושתקנה, שיהיה מזה נטילת ידיים. נוטלין ממנה לידיים. אפשר לעשות מזה כלי לנטילת ידיים. אפילו שזה בעיקרון לא היה מיועד לאכיל משקה, כי זה מיועד לחסות עם זה חבית. בכל זאת, מכיוון שלפעמים היו הופכים את המכסה, וממלאים בו גם איזה משקה. לעתים נדירות הוא גם היה משמש לכונס משקה. לכן הוא יכול גם כן, כשמתאימים אותו ומכניסים בו שיעור של רביעית, אפשר להשתמש בו לנטילת ידיים. תניא נמי הכי. באמת אפשר ללמוד מהברייתא את מתי אפשר כן להתקין כלי לנטילת ידיים ומתי לא. מגופת חבית, מכסה של חבית, שתקנה ועשה שם שיהיה מקום למלא רביעית מים, נוטלין ממנה לידיים. חמת וחפישה הם שתי כלים שעשויים מאור שתקנן, הם בדרך כלל לא יכולים לעמוד יציב, הם מתנדנדים, אבל אם הוא תיקן אותם שיוכלו לעמוד, נוטלים מהם לידיים. למה? מפורש מיועד להיות בית קיבול, זה כלים שמיועדים למשקה. אבל סק וקופה, אף על פי שמקבלים רביעית, אין נוטלין מהם לידיים. למה? כי אף פעם לא משתמשים איתם בשביל שהם יכילו משקה, אז לכן, כיוון שהם לא מיועדים לזה, הם לא קשרים אף פעם לנטילת ידיים. איבאי אלו, מה הוא לאכול במפה? האדם אומר, אני לא רוצה לטול ידיים, אני לא יכול לטול ידיים. והוא רוצה פשוט לקחת מפה, ועם זה להחזיק את האוכל. הוא לא מחזיק את האוכל ישירות, את הלחם ישירות, הוא מחזיק את המפה, והמפה היא זאת שנוגעת באוכל. האם בצורה כזאת זה פותר אותו מנטילת ידיים או לא? צד אחד, מיכאי שינן דילמה נגע, אולי בטעות הבן אדם יפספס את המפה ויגע בפת, או לא, או שלא חוששים וזה יהיה מותר. מביאה הגמרא ראיה ממשנה, תשמע, וכשנתנו לו לרבי צדוק, נתנו לו פעם פת של לחם, אוכל פחות מכביצה, אז הוא עשה פה שלושה דברים להקל. דבר ראשון, נוטלו במפה, לא נטל ידיים, להחזיק את זה עם מפה. למרות שבכביצה צריך נטילת ידיים, פה הוא לא לקח את זה במפה. פה הוא לא לקח את זה בנטילת ידיים. ואכלו חוץ לסוכה, כי לדעתו זה נקרא אכילת הרי. ואין מברך אחריו, הוא לא בירך ברכת המזון, כי יש מחלוקת האם צריך לברך ברכת המזון על כזית או על כביצה. הוא סבר שעל כביצה צריך לברך ברכת המזון. פה זה היה פחות מכביצה, אז הוא לא בירך על זה ברכת המזון. מה אליו? מה אפשר לדייק מהמשנה הזאת? הכביצה באה נטילת ידיים. זה שזה היה פחות מכביצה, לכן הוא לא נטל את הידיים והחזיק את זה במפה. אבל אם זה היה כביצה שלמה, הוא לא היה מחזיק את זה עם מפה, אלא הוא נטל ידיים, סימן, שבשביל פת, כשצריך נטילת ידיים, לא מועיל שזה יהיה על ידי מפה. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. דילמה, הכביצה, באי סוכה ובאי ברכה. אולי אם זה היה שיעור של כביצה, זה כבר היה אכילת קבע, היו צריכים להעלות את זה לסוכה, וגם היו צריכים ברכת המזון, כי שיעור של כביצה צריך ברכת המזון, אבל באמת לנטילת ידיים אולי לא היו צריכים גם בכביצה, אז אין מכאן ראיה. אומרת הגמרא, טוב, אתה רוצה סיפור אחר, תקבל סיפור אחר, ומזה אולי נביא ראיה. תשמע, דשמואל אשכחי לרב דקאכיל במפה, פעם שמואל מצא את רב שהוא מחזיק את הפת על ידי מפה, הוא לא נוגע בלחם בעצמו. אמר לי, אז הוא שאל אותו, עבדין כדין, מה אפשר לעשות ככה בלי לטילת ידיים להחזיק עם המפה? אמר לי, מה אתה חושב שלא נטלתי ידיים? בטח נטלתי, דעתי קצרה עליי, אני הסתניס ואני לא יכול להגעת באוכל, זה הכל, לכן אני מחזיק את זה עם מפה. כי סליק רבי זירא, הגמרא מספרת על הסיפור הזה, שהיה סיפור בתוך סיפור. כשרבי זירא עלה לארץ ישראל, אשכחינו לרבי עמי ורבי אסי דקאחלי, הם אכלו באמת, הידיים שלהם היו מכוסים בבלעי חמתות, בכל מיני בלעים של חמת, שזה כלי מאור. הם כאילו לא החזיקו את הלחם ממש, אלא הם החזיקו את החתיכת אור, והאור נגע בלחם. הוא חשב שהם עושים את זה בגלל שהם רוצים להיפטר מנטילת ידיים, והם חושבים שזה אפשרי. אמר, תרי גברי רב רבי כבתייכו לטעו בדי רב ושמואל, מה שתי אנשים גדולים כמותכם יטעו בסיפור של רב ושמואל שראינו קודם, תחילת העמוד, סוף העמוד הקודם, שהוא ראה אותו מחזיק עם הפה, וכאילו למדתם שלא צריך נטילת ידיים, הרי הדעתי קצרה כאמר, הרי הוא ענה שהוא כן נטל ידיים, רק הוא הסתניס, הוא לא רוצה לגעת באוכל, אבל אתם באים פה להחזיק עם חמת, עם בלעי חמת, ואתם חושבים שלא תצטרכו לטול ידיים, אתם לא מכירים את הסוף של הסיפור הזה? אומרת הגמרא, השתמית היד האמר רב תחליפה ברבים, מאמר שמואל. הוא בעצמו שכח, נעלם ממנו, מה שאמר שמואל. התירו מפה, אפילו בלי נטילת ידיים, למי? לכהנים שהם אוכלי תרומה. למה? כי כהנים הם זריזים, הם זהירים, הם לא יבואו לגעת בלחם. לכהנים כן יתירו בלי נטילת ידיים. ולא יתירו מפה לאלה מישראל, לאנשים שהם לא כהנים, שהם אוכלי טהרות, הכוונה שהם אוכלים חולין כמו טהרות. קיצור, לישראל הם לא יתירו, לא יתירו בלי נטילת ידיים, אבל לכהנים כן. ורבי עמי ורבי אסי, כהנים אהבו, הם שתיהם היו כהנים, לכן יתירו להם בלי נטילת ידיים להחזיק על ידי חמת. היבה אלו, אוכל מחמת מאכיל. אחד שהוא אוכל בגלל שמישהו מאכיל אותו. צריך האוכל נטילת ידיים או לא? והגמרא סיפור, תשמע, דרבונה בר סחורה אבקאי קמי דרב אמנונה. עומד לפניו. עכשיו, רבונה בלם לי אומצה. מה שאומר שבלם זה מלשון סתם. התמין לו אומצה, חתיכת בשר, והוא הביא לו את זה ביחד עם פת, כמו שתוספות פה מביא התוספת הראשון. טוב, ואכיל, באמת רב אמנונה אכל מזה. אמר לי, אז רבונה שאל אותו, אמר לו, אילב דרב אמנונה את לא ספינה לך, אם לא שאתה רב אמנונה לא הייתי נותן לך ככה לאכול. שאלת השאלה, מה? מה צריך להיות רב אמנונה בשביל לקבל ממנו את האוכל הזה? מה הייתה מה? למה לא באמת? לאו משום דזהיר ולא נגע. כנראה מדובר פה שרב אמנונה לא נטל ידיים. אז אומר לו, בגלל שאתה רב אמנונה ואתה מאוד זהיר, לא לגעת בפת, לכן אני יכול לתת לך לאכול בלי נטילת ידיים, כשאני מאכיל אותך. אז רואים מכאן, שאם זה בן אדם אחר, כן צריך נטילת ידיים, גם אם הוא לא נוגע באוכל במישהו אחר, מאכיל אותו. אומרת הגמרא, לא, זה לא הראיה, אלא מדובר פה שאם לא שאתה רב אמנונה, דזריז קדימו מה שידי מעיקר, שאתה היית זריז, נטלת ידיים לפני שאני מאכיל אותך, לכן אני יכול לתת לך לאכול, אבל בן אדם אחר שהוא לא נוטל ידיים קודם, אדם כזה אסור להאכיל אותו. מספרת הגמרא אם כן סיפור אחר בתור ראיה. תשמע, זאת אומרת הלכה, תשמע, דאמר רבי זירא אמר רב, לא ייתן אדם פרוסה לתוך פיו של שמש, זה שמשרת את האנשים בסעודה, אולי מלצר, אבל קצת יותר ממלצר. אלא אם כן יודע בו שנטל ידיו. אז אתה רואים פה שהוא צריך לטול ידיים. אי אפשר להכניס לו לתוך הפה. ואותו דבר, השמש מברך על כל כוס וכוס. שמש לא יכול להגיד, תשמע, שתיתי כוס אחת, כיוונתי על כל הכוסות שיתנו לי אחר כך, כי הוא לא בטוח שיתנו לו אחר כך עוד כוסות. לכן כל כוס שמקבל לשתות, הוא צריך לברך על זה בנפרד. כמובן, מדובר פה בכזה מקום שהוא לא בטוח שהוא הולך לקבל עוד כוסות. אבל, ואינו מברך על כל פרוסה ופרוסה. למה? כי על זה הוא כן יכול להיות בטוח שהוא יקבל עוד פרוסות, כמו שתכף נראה באיזה מקרה זה מדובר. ורבי יוחנן אמר, מברך כן על כל פרוסה ופרוסה, כי זה מדובר במקרה אחר, תכף נראה שזה לא מחלוקת, אלא כל אחד למקרה שלו. אמר רב פאפה, ביש למה דרב, אני יכול להבין את ההבדל, פה הוא מפרש, למה פעם אחת, למה רב אומר שצריך לברך על כל פרוסה, למה רב אומר שלא צריך לברך על כל פרוסה ופרוסה? לעומת זאת רבי יוחנן אומר שהוא כן צריך לברך על כל פרוסה ופרוסה השמש. זאת אומרת, זה אני יכול להבין. בישלמה דרב ורבי יוחנן, שרב אומר שלא צריך לברך על כל פרוסה ופרוסה, ורבי יוחנן אומר שכן צריך לברך על כל פרוסה ופרוסה, לא קשיא, זה לא סותר, למה? מתי באמת אנחנו אומרים שהוא לא צריך לברך על כל פרוסה ופרוסה? דאיקה, אדם חשוב, בסעודה יש איזה בן אדם חשוב, ואם האדם חשוב נמצא שם, השמש בטוח שהוא לא יישאר רעב, וגם אם הוא אכל פת אחת, ייתנו לו לאכול עוד, וייתנו לו לאכול עוד, עד שהוא יהיה שבע. מתי אמרנו שהוא כן צריך לברך על כל פרוסה ופרוסה? דלק האדם חשוב, לא בא פה לאנשים שהם פשוטים. אנשים כאלה יכול להיות שהם ישכחו את השמש ולא ייתנו לו לאכול. אז לכן על כל פרוסה שמקבל תגיד תודה רבה, והוא צריך לברך עוד פעם על כל פרוסה ופרוסה, כי הוא לא בטוח שיקבל אחר כך פרוסה נוספת, כיוון שהוא מסיח דעת אחרי שהוא אכל פרוסה אחת, אז אחר כך כשהוא בא לאכול עוד פרוסה הוא צריך לברך מתחילה. בכל אופן, אבל מכל מקום, כאמר, אלא אם כן יודע שנטל ידיו. אתה רואה מפה שאפילו שהשמש, אתה בא מכניס לאוכל לתוך הפה, בכל זאת, אם לא שהוא נטל ידיים, אסור לך לתת לו לאכול. אז רואים פה שזה שנותנים לו לאכול, צריך גם לטול ידיים. עונה הגמרא זה לא דומה, שאני שמש דתריד. השמש, מרוב שהוא עסוק לתת לכולם אוכל, ושלא יתלננו עליו, אז הוא שוכח, ואם הוא נוגע באוכל בטעות שמאכילים אותו, ובאדם אחר שיכול לשבת במנוחה ולא לגעת באוכל שמאכילים אותו, הוא באמת יהיה אפשר אולי כן לתת לו לאכול בפה, והוא לא יצטרך יותר לידיים לפני כן, אז אין מפה ראיה. תנו רבנן, לא ייתן אדם פרוסה לשמש. אדם שהוא אורח, שלא ייתן פרוסה עכשיו לשמש בתור אורח. בין שהכוס בידו של השמש, והשמש מחזיק עכשיו בדיוק כוס ביד, ובין שהכוס בידו של בעל הבית. בעל הבית מחזיק עכשיו כוס ביד, למה? שלא יערה, בגלל שהאורח נותן אוכל לשמש, איזה דבר כלכלה בסעודה. מה זה? אומר רשי, שלא יכעוס בעל הבית כשהוא שותה, חונקו לו יין ומזיק לו. זאת אומרת, יכול להיות מצב כזה שהבעל הבית מרוב שהוא יכעס, על זה שנותנים פרוסה לאותו מלצר, שלא נדע מצרות איך שהיה פעם נראה המצב של הדוחק, כן? הבעל הבית לא היה מוכן שיתנו את הפרוסה הזאת, חוץ מרוב כעס הוא יכול לבלוע את היין ביד, הבעל הבית, ויכול לחנק מזה מרוב כעס. ובלב כעס נמי, גם בלי שהבעל הבית יכעס, משום, מתוך שחש שלא יאכל הלחם לאורחים, הוא מביט ומציץ במה שזה נותן לשמש, והכוס נשפך מידו. מרוב זה שהבעל הבית לחוץ, רגע, נותנים לו עכשיו פת, רגע, אולי לא יהיה מספיק לאורחים אחר כך. מרוב לחץ, יכול להיות ששפך הכוס של היין, או היין גם יקר, כן? ואז יהיה קלקול בכל הסעודה. ואפילו הכוס ביד השמש, שמה ישפכנו. יכול להיות שהשמש בעצמו מרוב בלבול, כשנותנים לו פרוסה, יכול להיות שהוא בטעות ישפוך את הכוס. פעם זה היה מציאות אחרת, היה כל פרוסה הייתה מדודה, ויין היה מאוד יקר, והכל. אז חוששים שמתוך לחץ יש לאנשים לפעמים על ממונם, יכולים להגיע למצבים לא נעימים. לכן פשוט מאוד האורח שישב רגוע, כמו אורח, ולא ינסה עכשיו פה לתת לאנשים אוכל וכולי, שיכיר את מקומו, יתארח ולא יתחיל לחלק אוכל. והשמש שלא נטל ידיו, אפילו שמישהו אחר מאכיל אותו, אסור ליתן פרוסה לתוך פיו. למה? בגלל שכמו שאמרנו, שמש שמאכילים אותו צריך לפני שהוא אוכל פת ליטול ידיים. היבה אלו, מאכיל. פה מדובר על מקרה הפוך, אחד מאכיל מישהו אחר פת, השאלה אם זה שמאכיל צריך איתו לידיים או לא. עד עכשיו דיברנו על זה שמאכילים אותו, עכשיו מדברים על זה שמאכיל את האחרים, האם זה שמאכיל צריך איתו לידיים כי הוא הולך לגעת בפת, או שהוא לא צריך ליטול ידיים. מאכיל צריך נטילת ידיים או אינו צריך? אומרת הגמרא תשמע, דתניא דבי מנשה, בית מדרשו של מנשה למדו את הברייתא הבאה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אישה מדיחה את ידה אחת במים ביום כיפור, שעדיין לא אסור לו לרחוץ את הידיים ביום כיפור, אבל מותר לה, ונותנת פת לבנה קטן בשביל לתת לחם עם אותה יד שהיא רוחצת לבן קטן שהוא לא צם. אמרו עליו על שמאי הזקן שלא רצה להאכיל אפילו בידו אחת, הוא נמנע מלהאכילו, הוא לא רצה ליטול יד אחת אפילו, והוא נמנע מלהאכיל את אותו קטן. זה לא היה מצב של פיקוח נפש כנראה, אבל בכל זאת התורה התירה. וגזרו עליו שיאכיל בשתי ידיו. גזרו עליו חכמים שלא רק ייטול יד אחת אלא את שתי הידיים ייטול וייתן לקטן שלא מה לאכול. אז רואים מפה שכשאתה מאכיל אחרים אתה צריך גם ליטול. אומרת הגמרא לא, זה לא ראיה, גם שכאן מדובר שלא נטל ידיים בכלל בבוקר, נטילת ידיים של שחרית. אומרת הגמרא, אמר אביי, אתה משום שיבטה. מה זה משום שיבטה? אז רש"י כותב, רוח רעה שורה על הידיים שלא נטלו שחרית. אדם שלא נטל ידיים שחרית, יש לו רוח רעה ששורה על הידיים. אבל נטל ידיו שחרית ולא נזהר בהם, הוא בא להאכיל את חברו, אין צריך נטילה. אם אדם נטל ידיים בבוקר, אפילו שהוא לא נזהר בהם, ובשביל סעודת פת הוא צריך לטול ידיים שוב, אבל אם הוא מאכיל את חברו, יכול להיות שהוא לא יצטרך לטול ידיים עוד פעם. ולא אמרינן דאסתם נותן לתוך פיו, תקון רבנן נטילה. אנחנו לא אומרים שאדם נותן אוכל לפיו של מישהו אחר, אז זה שנותן צריך נטילה. לא, אין מכאן ראיה לזה. והגמרא ראיה אחרת מסיפור. תשמע, דאבו עד שמואל אשכחי לשמואל דקבחי. יום אחד אבא של האמורה הגדול שמואל ראה את בנו כשעדיין היה קטן, לא פחות ולא יותר, בוכה. שאל אותו, בני, למה אתה בוכה? אמר לי, ימי קבחית, למה אתה בוכה? אז ענה לו, דמחיין רבי, הרב נתן לי סתירה. אמר לו, מה קרה? המי, למה נתן לך סתירה? אז הוא ענה לו, דאמר לי, כספית לברי ולא משית ידך. אתה נתת אוכל לבן שלי, ככה הרב אמר לשמואל, נתת אוכל לבן שלי, לא נתת לפני כן ידיים. אז שאל אותו, המי לא משית? אז האבא של שמואל שאל את שמואל, למה באמת לא נטלת ידיים? אמר לי, הוא אוכל וענה משינה? מה, אני נותן אוכל להוא, זה שאוכל צריך איתו לידיים, אני שאני נותן לו, לא צריך איתו לידיים. אמר לי, אתה צודק? האבא של שמואל אמר לשמואל, נכון, טוב עשית. עכשיו אני כועס על אותו רב, לא מסתייע דלא גמיר ממך נמי מחי? לא מספיק שהוא לא למד הלכה, הוא נותן פה סתירות לילדים שעושים מה שצריך לעשות. והלכת ההלכה למעשה, אוכל מחמת מאכיל צריך נטילת ידיים. אוכל שמחמת מאכיל, אז זה שאוכל צריך נטילת ידיים. אבל מאכיל אינו צריך נטילת ידיים. זה שנותן אוכל למישהו אחר, לא צריך נטילת ידיים, וגם לא צריך לתת סתירות כמובן. אומרת המשנה, צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת. נטל מאדם, כשהוא הולך לאיזה סופר, מקום של קניות, נטל לו לשים בשקית אחת גם חלב וגם בשר, רק שיזהר שהחלב לא ייגע בבשר והבשר לא ייגע בחלב. ובלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה. עכשיו מאוד מצוי ששקיות חלב נמצאים בתוך מקום אחד, ואחד מהשקיות רק נהיה בו נקב קטן, וכבר כל השקיות נוגעים באותו, נשפח עליהם מהחלב הזה, ואז אם ישים את זה באותו שקית עם בשר, כנראה שכן הבשר ייגע בחלב, אז לכן באמת כן צריכים להיזהר. אבל על הצד הזה, שבאמת הבשר עטוף טוב, הרמטי סגור, שלא אין בו אפילו נקב אחד, והחלב עטוף טוב, אז אין בעיה לשים אותם בשקית אחת. בלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה. עוד הלכה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים, מתאחסנים באיזה בית מלון, באחסניה, אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה ואין חוששים. למה באמת הם לא חוששים? אולי באמת הם יאכלו אחד מהשני? אז הגמרא מסבירה תכף. אבל בכל אופן שואלת הגמרא, במקרה שבשר וחלב נוגעים אחד בשני, אבל הם לא חמים, מה הבעיה? וכי נוגע זה בזה מי הווי? צונן בצונן הוא. הרי זה שתיהם קר, וזה לא מבליע, אחד בתוך השני. אומרת הגמרא, נכון, אבל יש פה בעיה אחרת. אמר הבעיה, נעידה קליפה לא בעיה. אמנם לא צריך לקלף את אותו צד שהיה סמוך, בוא נאמר, הצד של הבשר שהיה סמוך לחלב, לא צריך לקלף חתיכה בגלל שחוששים שנבלע בפנים מהחלב. לא, אבל הדחה מלא באי, היא לא צריך לשטוף אחר כך את הבשר ואת החלב שנגעו אחד בשני כדי לנקות אותם, להדיח אותם מהדבר השני שהיה בהם. דומה, את הבשר צריך להדיח מהחלב, את החלב, את הגבינה, להדיח מהשומן של הבשר, וחוששים שמבן אדם ישכח להדיח, לכם לכתחילה שלא ישימו אותם יחד. עוד למדנו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים אוכלים על שולחן, זה בשר וזה חלב, והם לא חוששים שמה יחליפו אחד עם השני. אומרת הגמרא שזה לא תמיד. אמר רב חנן בר עמי, אמר שמואל, לא שני שמותר להם באמת על שולחן אחד לאכול, אלא שאין מכירים זה את זה. כל אחד מגיע במקום אחר, אין להם קשר, הם לא מכירים אחד את השני, אז לא חוששים שהם יחליפו, לא נעים להם. אבל מכירים זה את זה אסור, אבל אם הם חברים, מכירים אחד את השני, הם זורמים אחד עם השני כמו שאומרים, אז חוששים שהם באמת אחד ייקח מהשני. תניא נמי אחי, באמת גם הברייתא מביאה את ההבדל הזה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שזו אותו תניא שהביא את ההלכה במשנה, שתי אחסנאים שמתארחים במקום אחד, שנתארחו לפונדק אחד, כמו בית מלון כזה, זה בא מן הצפון, וזה בא מן הדרום, זאת אומרת שהם לא מכירים אחד את השני, פעם ראשונה שהם נפגשים בחיים שלהם. וזה בא בחתיכתו של בשר, וזה בא בגבינתו. אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים שמה אחד יחליף עם השני. ולא אסרו שישבו על שולחן אחד ויאכלו, זה חלב וזה בשר, אלא בתפיסה אחת. הגמרא מבינה כאילו שהם כרוכים ונוגעים אחד בשני, הבשר והגבינה. מיד שואלת הגמרא, מה? האיסור לעלות על שולחן אחד בשר וגבינה זה רק אם הם נוגעים אחד בשני? מה פתאום? תפיסה אחת צלקה דעתך? זה בלי קשר לעניין של שולחן אחד, אסור להצמיד בשר לגבינה, כי הרי צריכים אחר כך להדיח את זה וחושבים שלא ידיחו, כמו שראינו קודם בתחילת המשנה. אלא אומרת הגמרא שלא יאכלו ביחד כי אין תפיסה אחת, דיינו שהם לא עושים הפסק והיכר ביניהם. אלא אם יש פה בן אדם אחד שאוכל חלב, בן אדם אחד שאוכל בשר, והם מכירים אחד את השני, שעשו היכר ביניהם כדי שהם לא יבואו להחליף אחד עם השני, זה שאוכל בשר שלא יבוא לאכול חלב, זה שאוכל חלב שלא יבוא לאכול בשר. אמר לי רבי ימר בר שלמיה לאביי, שני אחים ומקפידים זה על זה. למשל, הם כועסים אחד על השני. מהו? האם מותר להם לאכול על שולחן אחד זה חלב זה גבינה? אף אחד לא ייקח מהשני, הם כועסים הרי אחד על השני. אמר לי, אז הוא אומר לו, תראה, על כן זה, על דבר כן זה אומרים את מה שמסופר במסכת פסחים, שהיה איזה אחד מומחה גדול, קראו לו בייטוס. הוא ידע מאוד טוב לעשות צורות מאוד מאוד יפים על לחם או על מצות, הוא רצה לעשות. עכשיו, חכמים אמרו לא לעשות מצות עם צורה, כי חוששים שתוך כדי שבן אדם מתעסק לעשות את הצורה, בינתיים המצה ייקח זמן למצה, והמצה בינתיים תתפח, זה יהיה חמץ. לכן אומרים לו, אל תעשה שום צורה, כך המצה תעשה בלי שום צורה. עכשיו, הגיע בייטוס לחכם, אמר, יש לי רעיון, פטנט, אני אקח כזה תבנית, ורק יניח את התבנית על הפעת או משהו כזה, וזה ישר יהיה מצה, זה לא אמור לקחת יותר משנייה שתיים, כמה רגעים, וזה לא יחמיץ. האם מותר או אסור? אז הם אמרו לו, זה אסור. למה? יאמרו, כל הסריקין אסורים, כל המצות שיש עליהם צורה אסורים, וסריקי בייטוס מותרים. רק הסריקין של אותו אופה שנקרא בייטוס, רק הסריקין שלו הם מותרים? לא. פשוט מאוד, אנחנו גוזרים על כל המקרים האלה, כי אנחנו לא מחלקים, לא רוצים שיהיה יותר מדי הרבה בלבולים, לאנשים זה כן, זה לא, כמה שיותר חלק לעשות את החיים עדיף. כדי שלא יבוא, כמובן, מכשול. אז אם כן, אותו דבר גם כאן, לגבי העניין של אחים, גם אם אחים האלה הם מקפידים אחד על השני והם כועסים אחד על השני, אנחנו לא נגיד תלוי איזה אחים, תלוי בטיב הקשר. אסור שתי אנשים שמכירים לאכול בשר וחלב על שולחן אחד וזהו. שואלת הגמרא ולתעמיך, עד אמר רב אסי, רבי אסי, אמר רבי יוחנן, מי שאין לו אלא חלוק אחד. בעולם שלנו בכלל לא מוכר, כן? האדם יש לו רק בגד אחד עליון, חלוק אחד. מותר לחבסו בחולו של מועד. סתם ככה אסור לחבס בחול המועד פסח, חול המועד סוכות. זה זמן שצריך באמת להיות ספוגים בתענוגים עם בורא עולם, הקדוש ברוך הוא. צריך באמת את הזמנים האלה לנצל לקצת התבוננות יותר קשר עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה. לא להתחיל להתעסק עם כל מיני מלאכות. עכשיו, לעשות מלאכה של יש מלאכות מסוימים שהתירו לעשות, צורך הפסד, מקרים מסוימים. בן אדם אין לו ברירה, הוא ממש תקוע. עכשיו, אם בן אדם למשל אין לו, סתם ככה אסור לחבס חלוק, בוא נגיד ככה. אסור לחבס בגדים בכל המועד פסח. אבל אדם שיש לו רק חלוק אחד, או כמו במקרה שלנו היום, בגדי תינוקות למשל, יש אתרים. האדם יש לו רק חלוק אחד, מותר לחבסו בחולו של מועד. אז תשאל אותי אותו דבר כמו שאמרו לבייטוס. יאמרו, כל הסריקין אסורים וסריקי בייטוס מותרים. יאמרו, כל אלה שעושים צורות על המצות זה אסור. רק בייטוס, שהוא יודע לעשות את זה מהר, זה מותר. חכמים לא רוצים לחלק. אז למה לגבי חלוק אחד, חכמים כן מחלקים ואומרים, אדם שיש לו רק חלוק אחד, מותר לו כן לחבס את זה בחול המועד? עונה הגמרא, יש הבדל. אתם, האמר מר ברבשי, אזורו מוכיח עליו. מר ברבשי אומר שהחגורה שלו מוכיחה עליו, מסביר פה רשי, ממש סמוך בצד ימין על העמוד, האזור תמיד הוא קבוע בחלוקו. בדרך כלל הם היו הולכים עם חליפה, עם חלוק, היו שמים כזה מין חגורה. וכשהוא פושט חלוקו ולובש חלוק אחר, נוטל האזור מזה וקובעו בזה. הוא היה לוקח, כל פעם כשהוא היה מחליף את החלוק, הוא היה מוציא את החגורה מהחלוק שהוא עכשיו הולך לחבס, ולובש את החלוק השני ושם על זה את אותו חגורה. עכשיו, וזה שאין לו אחר, מחבסו עם איזורו. זה שיש לו רק חלוק אחד, מחבס את החלוק עם החגורה. ואז זה לבד, הרואה כשהוא מחבסו ואיזורו עמו, יודע שאין לו חלוק אחר. אחד שרואה בן אדם מחבס חלוק עם חגורה, יודע שזה החלוק היחיד שיש לו. הסימן הוא זה שהוא הולך עם חגורה. ואם כן, ולכן, לכך התירו לו חכמים. זו הסיבה שהתירו לו חכמים לחבס את אותו חלוק. במקרה שיש עקר, זה באמת סיבה להתיר. אבל באופן כללי, חכמים לא רוצים שדברים דקים מדי יהיו הבדלים לכאן והבדלים לשם. כמו במקרה שלנו כאן לגבי שתי אחים. בדרך כלל שתי אחים הם באהבה ואחווה ושלום ורעות, שבת אחים גם יחד. אז חוששים שזה אוכל חלב, זה אוכל גבינה. בתוך ההנאה שלהם, הם בשמחה ייתנו אחד לשני לאכול מהסעודה שלהם, ואז הם יבואו להחליף, זה אוכל בשר וגבינה, זה אוכל בשר וגבינה. לכן אסרו, שתי אחים שמקפידים, חכמים לא רוצים לחלק בין זה, בין המקרה הזה למקרה הזה. אבל כמובן, במקרה של חלוק אחד בכל המועד, ששם יש עקר מיוחד, אנשים לא יבואו לטעות, שם באמת בשיקול דעתם של חכמים הם התירו. עד כאן השיעור על דף קוף זין.